נשים לפרשת ויצא, אבל אני עוד מבקש ככה, כדי להיכנס לפרשת ויצא טוב, להיאחז הפעם בעיקר בסיכומה של פרשת תולדות. ומפרשת תולדות נוכל להיכנס נכון יותר, אני חושב, לעולמו של יעקב, לפרשת ויצא. כמה פרשות כבר עוסקות ביצחק? בעצם מלך לך אנחנו כבר עסוקים ביצחק. אחד הנושאים המרכזיים שלנו היום יהיה יצחק. הדמות שאצלנו ככה נעלמת קצת בין האבות. אנחנו עסוקים ביצחק יותר מכל האבות מבחינת הפרשות. מלך לך, מאז ההבטחה לאברהם. דרך ויירה, הבשורה. ואחרי זה הלידה, ואחרי זה העקידה, ואחרי זה בחיי שרה, כל הזיווג, והשידוך, והבאר, ויצחק מקדים את ישמעאל ומלווים ביחד את אברהם. יצחק מביא איתו את ישמעאל ואת הגר הקטורה. ועוד נמשיך לעשות ביצחק, פרשת וייצא, אני אדלג לרגע על תולדות. יצחק ברקע. אבל כל הדרך זה בעצם החזרה אל יצחק. נחשוף נחשפת לבית אביך. אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי. הכל בעצם מכוחו של יצחק ואל יצחק. גם החנקה. אצל אף אחד מהאבות זה לא ממשיך כל כך הרבה. בוישלח הולך יעקב אל יצחק ואז יצחק בן 180 שנה. רש"י מלמד אותנו שיצחק בעצם עוד נמצא במכירת יוסף. כשעושים את החשבון של השנים. הוא נמצא במכירת יוסף, הוא נמצא בוישב. אז מצד אחד הוא פרוס על כל הפרשות. מאידך, רק פרשת תולדות היא הפרשה שכל כולה זה יצחק. כל הפרשות שאמרנו עד עכשיו פועלים לגבי יצחק. לא יצחק הוא הפועל. זה אגב המאפיין המרכזי. פועלים אודות יצחק. הלידה, הבשורה, העקידה, אפילו השידוך. כל השידוך. הכל פועלים לגבי יצחק. גם דברים שהיינו מצפים שיהיו נורמליים, פועלים לגביו. יצחק יברך את יעקב בסוף פרשת תולדות. יעקב יברך את כל הבנים, פרשה שלמה. אברהם לא יברך את יצחק, פועלים לגביו. והיה אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק. יצחק פועלים לגביו ופרשת תולדות היא הפרשה של יצחק. מה קורה בפרשת תולדות? אני חושב שאין שם מתאים יותר לפרשה, אלה ואלה תולדות יצחק. תולדות מתפרשים אצל חז"ל באחד משני פירושים. תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים, כך הסביר רש"י בפרשת נוח, וכך הוא הסביר את הפסוק, ואלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה. כי תולדות הצדיק זה מעשם. הפירוש השני בתולדות שבו בוחר רש"י בפרשת תולדות בהתחלה, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. איך שלא יהיה, ודאי שבאלה תולדות יצחק אין הכוונה לתולדות בעבר. כלומר, או תולדותיהם של צדיקים מעשיהם, או תולדותיהם של צדיקים מה שנולד מהם. אם תולדותיהם של צדיקים מעשיהם, באמת כל פרשת תולדות עוסקת בתולדות של יצחק, בפעולות, בהשפעות של יצחק, מההתחלה. יצחק המתפלל ויעתר יצחק להשם ויעתר לו השם. ואחרי שהוא מתפלל, אז אנחנו פוגשים את יצחק עוסק בחפירת הבארות. ואנחנו פוגשים את יצחק מכין את הברכות לעשיו ומכין את עשיו, וגם אם עושים סיבובים, הוא זה שמברך את יעקב. הוא זה שקובע שהברכה לעשיו לא תופסת רטרואקטיבית, גם ברוך יהיה על יעקב, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. הוא לא המושפע, הוא המכריע. הוא מכריע במציאויות שלא הוא קבע. זה דבר מאוד מעניין. לא הוא קבע את המציאות. אבל הוא המכריע במציאויות ברגעים הכי קשים. הוא היה יכול להכריע אחרת לגמרי. הוא היה יכול לדחות את הברכה. הוא מכין את הברכות לעשיו, הוא נותן את הברכות ליעקב המחופש, הוא נותן את הברכה החילופית לעשיו, משמני הארץ יהיה מושביך, רומא ויוון, זו איטליה של יוון. הוא אחר כך יקרא ליעקב וייתן שוב, רבקה תכין את הקרקע, היא תגיד אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? היא תכין את התשתית, אבל יצחק ישלח את יעקב לכל המשך השליחות, לכל השליחות לתולדות ישראל. וישלח יצחק ויצווהו ויאמר לו לא תיקח, וייתן לך את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך. פרשת תולדות מתחילתה עד סופה היא תולדותיהם של צדיקים, היא המעשים של יצחק. והדיבור שלנו על תולדות ועל יצחק, ועוד רגע נעסוק קצת בהשראה בין יצחק לאברהם, הם לא רק לסכם את הדברים הקודמים, אלא הם ההקדמה שבלעדיה לדעתי בכלל אי אפשר להיכנס ליעקב. אנחנו חייבים את ההקדמה הזו בשביל יעקב. יעקב, רק במשפט אחד, הוא הכולל את כל האב. יעקב מידת האמת, תיתן אמת ליעקב, התפארת. יעקב הוא אברהם ויצחק. וכשדיברנו פעם על זה שיש מידת אמצע, והאמצע זה לא לא זה ולא זה, אלא משהו שלישי, מחודש, מופלא, שכולל את השניים ומייצר דבר חדש, שיקרא עם ישראל. זה יעקב, ולכן אני רוצה לעסוק לרגע עכשיו בתולדות יצחק, בהשראה בין יצחק לאברהם בעיקר. ממילא נגיע בסוף ליעקב. אחרי כל ההקדמה שאמרנו, כמה מוזרים דברי חז"ל לכאורה במדרש רבה בתחילת פרשת תולדות. אני קורא. ואלה תולדות יצחק, אומר מדרש רבה בתחילת ספר שמות, לא אצלי. זוכרים שבתחילת ספר שמות מתחילה התורה ואלה שמות. לפעמים כתוב בתורה אלה ללא וב, ולפעמים ואלה. החלוקה ידועה, ואת החלוקה הזו קובעים חז"ל במדרש שלפנינו. אני קורא אותו. ואלה, חז"ל במדרש רבה בשמות רבה, מוסיף על הראשונים. ואז כשהם מצטטים את הפרשה שלנו, את תולדות, הם אומרים כך. על מה שכתוב למעלה הימנו. ואלה תמיד מתייחס למה שנאמר לפני. מה נאמר בסוף פרשת חיי שרה? אלה תולדות ישמעאל בן אברהם. דובר על ישמעאל. מוזר קצת, ואלה מוסיף. עכשיו אנחנו לא מדברים על ישמעאל, עכשיו אנחנו מדברים על האנטיתזה. עכשיו אנחנו מדברים על יצחק, על איך להוציא מעשיו את הברכות, על איך להמשיך את הכל דרך יעקב. לא להיבהל, תשמעו את דברי חז"ל. ואלה מוסיף על הראשונים, על מה שכתוב הימנו למעלה, בני ישמעאל. ומי הוא, כלומר, מי הוא תולדות יצחק? ומי היה? זה עשיו ובניו. שמעתם איך מבין המדרש את ואלה תולדות יצחק? ואלה תולדות, גם יעקב פה, שוב, בסוף, מנה האחרונה, נעסוק גם ביעקב, למה לא? אנחנו בעד איזון. ואלה תולדות יצחק, זה עשיו ובניו, שהיה בנו של יצחק. והמדרש ממשיך. ולכן כתיב תולדות יצחק חסר. מי שרואה את הפסוק לפניו, רואה שכתוב תף וו, למד דלד, תף. ולא וו. בסוף. פעמים כתוב תולדות בשני וווים, פעמים חסר לגמרי, והפעם זה חסר בוו האחרונה. מסביר המדרש רבה. תולדות יצחק חסר, למה? תשמעו את המדרש, מדהים. להוציא יעקב מכלל הרשעים. כיוון שכל הפרשה עוסקת רק בעשיו, ומי זה תולדות יצחק? עשיו ובניו, שבירך. לכן תולדות חסר, שלא תחפש פה את יעקב בטעות. בסוף הוא תתעסק ביעקב בטעות. אתה צריך לעשות ברגעי סוף. אין זמן עכשיו ליעקב. שמעתם דברי חז"ל בתחילת פרשת תולדות. קודם כל פשט, איפה מוצאים שעיקר הפרשה עוסק בעשיו? וכל הפרשה עוסקת בסופו של דבר ואיך הכל מגיע ליעקב? גם בפשט של מקרא. חוץ מזה, תעזבו עכשיו פשט מקרא, ייתכן לומר שבאלה תולדות יצחק, כלומר, זה עשיו ולא יעקב. הביטוי המפורש במדרש, תולדת חסר והוציא יעקב מכלל הרשעים, זה הפשט. אגב, אפילו לפי רש"י, שאומר אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, אני סידרתי לבלוע את הגלולה לאט. אחרי זה כבר אפשר להירגע עם רש"י. גם רש"י לא כל כך מרגיע. אני ציפיתי לתולדות יצחק יעקב, ואני אסביר למה אני מתכוון. ישמעאל הוא בנו של אברהם, אבל הוא יוצא לגמרי מכאן. וזה משונה. מי צדיק יותר, ישמעאל או עשיו? לא נעים, ישמעאל. בגדול. חזר בתשובה, ויגבר, מקדים את יצחק לעצמו בקבורת אברהם. בלי קשר לקבורה, אומר רש"י, ויגבר, וימות. רש"י בסוף חיי שרה, דווקא אצל ישמעאל, בלי להתבלבל, לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. תשובה, פעל תשובה. עשיו, אם פרשת חיי שרה מסתיימת בתשובתו של ישמעאל, פרשת תולדות מסתיימת בצביעות של עשיו. הפסוק האחרון מתאר את עשיו הצדיק הזה. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. פספסנו את ההפטרה הזאת השבת בגלל מחר חודש. אז אפשר לדבר על עשיו נחמן, כי לא זוכרים משנה שעברה. איזה צביעות. אחרי שהוא מחזיק את החיתויות ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה כל שנותיו. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו שולם עליך בוקר טוב. וירא עשיו, אבא שלך כבר לא רואה בגלל זה. ילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם. איזה הזמנה הייתה שם, שבע ברכות עם כל הצדיקים. ובלי להתבלבל, אומר רש"י בסוף, הוסיף מרשעת על מרשעיות. מה התרגיל? אז מצד אחד ישמעאל הוא הרבה יותר מאברהם. מעידה, הגדר ההלכתי של עשיו, צריך להבין את זה, זה מאוד חשוב, הוא ישראל מומר. וקשה להגיד, אבל אתם יודעים שישראל, אף על פי שחטא ישראל. הגדר ההלכתי הוא ישראל, כי הוא ישראל. כי הוא בנם של יצחק ורבקה. הוא לא בן האמה. הוא גם לא נקרא בן האמה אף פעם. סתם סוגריים מעניינות. רק יצחק מכל האבות לא לוקח אף שפחה. יעקב לוקח שתי שפחות. אברהם התאגר. יצחק זה רבקה. אם נצליח תוך כדי גם כל המערכת הזו שלהם, היא מרתקת. אולי נצליח טיפ-טיפה. אבל נחזור אליי. בישמעאל דואג אברהם בסוף הסיפור להפריד אותו. מבחינת הירושה. הפרדה גמורה. ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. ורש"י אומר שם ישמעאל. והמתנות נועדו כדי להפריד, כתוב הישלכם. אז אומנם זה נאמר על בני הפילגשים, אבל ישמעאל נשלח אצל עשיו, כשנגיע לספר דברים נגלה שאנחנו מצווים, זה מאוד מעניין, לא להיכנס למואב כי לבני לוט נתתי ירושה, ולא להגיע לער כי לבני עשיו נתתי ירושה. לעשיו יש גדר של יורש אצל יצחק. אני מתחיל בישמעאל וביצחק, כי כשרוצים לפגוש את אברהם, סליחה, בישמעאל ובעשיו, תחילה בישמעאל ובעשיו ובהשוואה ביניהם, כשרוצים לברר מה בין אברהם לבין יצחק, כדאי לראות את התולדות. כיצד משפיע אברהם על ישמעאל וכיצד משפיע יצחק על עשיו? מערכת היחסים אברהם-ישמעאל מול מערכת היחסים יצחק-עשיו, שלדעתי לא מספיק מתבררת, תשפוך אור על כל ההבנה מיהו יצחק. ולזה כך כתוב בחסידות מתכוון המדרש כשהוא אומר אלה תולדות יצחק זה עשיו. אם אתה רוצה להבין את כל מעשיו של יצחק, את כל עולמו של יצחק, לעומת עולמו של אברהם, תתבונן ביצחק עשיו. מהר מדי אתה רץ ליצחק יעקב. תתבונן ביצחק עשיו. אנחנו רצים ליצחק יעקב כי יש לנו המון שאלות שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם ולכן אנחנו עוקפים אותם. איך שלא מסובבים את המטבע, לא נעים לנו אם ויאהב יצחק את עשיו כצעיד בפיו. גם אברהם אוהב את ישמעאל. מפורש. כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת שני בנים. זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. את שניהם אני אוהב. לו ישמעאל יחיה לפניך. אבל אברהם לא מבקש לברך את ישמעאל על פני יצחק. אף פעם. אדרבה, על פי רש"י, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק. הרי השאלה המרכזית היא אברהם, למה לא בירכת את יצחק? עשית הכל? זה לא שפספסת. דאגת לשלח את בני הפילגשים ואת ישמעאל. עשית הכל, הייתה צוואה מוחלטת, למה לא בירכת? הרי זה זועק. אתם זוכרים מה רש"י עונה? שאמר אברהם, אני יודע מה הולך להיות פה. הולך להיות יעקב ועשיו. זה לא אמר אברהם. יעקב ועשיו בני 15 כשאברהם מת. יבוא מי שכל הברכות שלו ויברך, אני לא רוצה להעביר ברכה לעשיו. אברהם גם לא מעביר לישמעאל. כלומר, מצד אחד, אברהם הוא הרבה יותר חסד, הוא הרבה יותר נראה לנו גם בתוצאות שלו עם ישמעאל. ישמעאל חזר בתשובה. מצד שני, יצחק 100% רוצה לברך את עשיו. ומי שחושב שיצחק מברך את עשיו כי הוא לא יודע מה קורה, הרי הפסוק לפני הברכה זה ותהיה נמורת רוח ליצחק ולרבקה. עברו שהוא לא יודע. זה הפסוק הקודם. לא ותהיין המורת רוח לרבקה, ותהיין המורת רוח ליצחק ולרבקה. בפרוש הוא לא יודע. הוא יודע בדיוק. והוא מבקש לברך את עשיו. לא את יעקב. נכון, את ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך, בסוף הוא יוצא להביא ליעקב. הלא מחופש. אבל הוא מבקש לברך את עשיו. עשיו לא חוזר בתשובה. ישמעאל כן חוזר בתשובה. מה החלוקה? בין אברהם ובין יצחק. אני אתייחס לזה מיד, מיד, מיד. אני רק אגמור את, 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 את המבנה שכדאי להתייחס אליו כשמגיעים אל כל הפרשה הזאת, ועוד נקודה אחת מרתקת. אז יעקב הוא הצדיק ועשיו הוא הרשע, נכון? זה סגור, ואני לא הולך לשנות את זה דרך אגב. זה לא שאני הולך פה עכשיו לעשות איזה ליגה, ליגה בעד עשיו. ממש לא הולך לעשות. אבל, להיות רציניים כן צריך. איך אתם מסתדרים עם המדרש שכל אחד מאיתנו זוכר אותו מהגן? יש מדרשים ברשי שנדמה לנו שרשי גם לקח אותה מהגן. איך אתם מסתדרים עם המדרש המפורסם, הכי ידוע, כולנו נוסעים איתו כל ימינו, כשהיו עוברים ליד בתי מדרש של שם ועבר, היה יעקב מפרקש את הצדק. כשהיו עוברים, נכון, ליד בתי עבודה זרה, היה עשיו מפרקש את הצדק. אז מה מסבירים לילדים? שילד יכול להיות רע כבר בהיריון, נכון? או לא? אז לפתח אתה תרובץ, אז רשי לא ידע שלפתח אתה תרובץ. הרי לפתח אתה תרובץ, פירושו שלפתח אתה תרובץ. מה תאומים? זאת אומרת שאם יש לי תאומים, אני אומר להם אחד אולי כן, אחד אולי לא. אוי ואבוי, השם יעזור. זאת אומרת שיש כאן קושייה מאוד גדולה. עשיו הוא מראש רשע? זאת אומרת, הוא מפרקס לצאת לעבודה זרה, וזהו, ואין... אגב, זה מה שהגננת אמרה, וזו דוגמה קלאסית לאיך זוכרים חצאי רשי. אבל בזה רשי לא סיים, רשי נותן עוד הסבר. ההסבר השני הוא לא מדרש אחר, הוא דבר אחר שם. שני מדרשים שבאים להסביר פשט. המדרש הראשון מסביר את ויצרוצצו הבנים בקרבה מלשון ריצה. כשהייתה הולכת לכאן זה רץ ומפרקס, וכשהייתה הולכת לכאן זה רץ ומפרקס. והמדרש השני מסביר מלשון התרוצצות, לא ריצה אלא לרוצץ את הראשים, זה מסביר. ואז מסביר המדרש שהיו מתרוצצים ומריבים בנחלת שני עולמות. זה הגננת כבר לא אמרה, לפחות אצלי. אבל כדאי לשים לב טוב, לא הבנתי כלום. כל מה שמעניין את עשיו זה ללכת לעבודה זרה, אז מה הוא רב בנחלת שני עולמות? מה הוא צריך את העולם הבא בכלל? שיגיד לי יעקב, קח הכל ותעזור לי את החיים, מה אתה רוצה ממני בכלל עם כל הדברים האלה? הרי אחרי זה כשהוא אומר למה לי בכורה, אז כך הסברנו מה אני צריך כאונה, אז מה, את העולם, מה אתה צריך? השם ירבה. יש את כל העולם הזה, קח אותו. ויעקב פרטנר מצוין לעניין. איש תם, יושב אוהלים, תתן לו הכל, וגמר. ואגב, על הפסוק, ויגדלו הנערים. ויהי עשיו איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב איש תם, על הפסוק, ויגדלו הנערים, מרתק. כתוב בזוהר הקדוש, ובילקוט שמעוני לומדים אותו דבר, לא לבהל, ויגדלו הנערים באורייתא. שמעתם? מי זה הנערים? יעקב ועשיו. זוכרים את הרב רב עשיו? ויגדלו הנערים באורייתא ובמצוות שחינכם אברהם למצוות. סבא, הם היו אצלו בשיעורים. אחרי זה, אפשר אולי לעשות שם משהו? אחרי זה ויהי עשיו איש יודע ציד וכו'. אבל ויגדלו המערים, משנה לנו את הכל. זה מעניין מאוד מאוד. נו, אני מקווה שגם לשם נספיק להגיע, כשכמובן ברקע איך יצחק אוהב את עשיו, איך יצחק, איך אברהם מתייחס לישמעאל, איך יצחק לעשיו. תולדות יצחק ותולדות אברהם מבטאים שני עולמות. בעולם החסידות נוהגים לקרוא לאברהם וליצחק, לחסד ולגבורה, כמו שהם נקראים, הדרך של מלמעלה למטה, לעומת הדרך של מלמטה למעלה. זה יסוד פשוט, מאוד עמוק, שהם הולכים איתו, הוא מהפכה טובה. אחר כך, כשניכנס ליעקב, יהיה לנו כבר נשק שאיתו אפשר לעבוד. הוא אמור לכלול את שניהם. אתם יודעים מה עושה אברהם בעולם? יורד מלמעלה למעלה. כל ימי. הוא יורד מלמעלה, מפתח האוהל שלו, לערביים המשתחווים לאבק רגליהם. הוא יורד תמיד למטה, 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 אל הבריות הכי נמוכות. כי דעתי, למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, סדום. הכי חזק. אברהם ויצחק עולים להר המוריה לעקידה. רק אחד יורד למטה. אל הנערים. זוכרים? הוא אמר ונשתחווה ונשובה. אבל וישוב אברהם אל נעריו. ולא יורד למטה. אלא יורד למטה ומחבק אותם חזק. ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. כמו שהוא חיבק את יצחק. וילכו שניהם יחדיו. הוא יורד למטה למטה. פרשת תולדות מתארת את תולדות יצחק. ותולדות, אמרנו שהפירוש השני, שהם בעצם שני פירושים, אותו דבר. זה מה? תכונה, המעשי. שאם רוצים להבין את העומק, זה בא לידי ביטוי בעשיו. אבל בוא נראה את המעשי. חפירת הבארות. מה זו חפירת בארות? היום הישראלים לא אוהבים שחופרים. אבל חצי או שליש פרשת תולדות זה חפירה. ואם אז הוא חפירת בארות, דבר מאוד מעניין. חפירת בארות זה לא לרדת מלמעלה למטה, זה בדיוק הפוך. זה לבוא מלמטה למעלה. זה להסיר את כל מה שמעלים. זה להסיר את הכיסויים. בסוף לא נסתפק במשל, בסוף נגיע לעשיו. לא לעשיו. Nice to meet, לעשיו. אבל זה אחר. יצחק בשיטה של מלמטה למעלה פועל בשיטה אחרת לגמרי, ונראה בהמשך את ההבדלים. יש שתי שיטות חינוכיות שאנחנו עובדים בשתיהן תמיד. הוא חופר את הבארות, זאת אומרת, הוא מסיר את כל הכיסויים, את כל העלמות, ומה הוא מגלה? הוא מגלה שיש מים בפנים. הוא לא מביא משהו מלמעלה למעלה. מה זה לחפור באר? ועל אחת כמה וכמה כשאתה חופר באר שכבר הייתה חפורה, רק סתמו אותה. מה זה לחפור באר? זה לא להביא מים. זה לגלות שיש פה מים. זה לגלות שאם אתה תחפור בנשמה שלי, בלי לעלות, ולהעביר מלמעלה למטה משהו. אתה תגלה מלמטה למעלה מים חיים. זה שתי שיטות הפוכות לגמרי. וההבדל ביניהם הוא עצום. לכל אחת מהם יש יתרון אדיר. בשיטה שהולכים מלמעלה למטה, חסד, חסד, כך קוראים לזה, זה הדרך של אברהם. השיטה הזאת מביאה להכרה באמת בדברים הכי תחתוניים שיש. אבל יש לה מינוסים גדולים. המינוס שלה, כדי לדבר על הפלוס, המינוס שלה זה שמה שאתה הלמטה מושפע, זה אתה מושפע כי הלמעלה בא אליך. זה לא שאתה משתנה במהותך. ויקרא שם בשם השם אל עולם. איך אומרים חז"ל? אל תקרא ויקרא אלא ויקרי. אברהם יורד אל הערביים שמשתחווים לאפר רגליהם. אברהם יורד אל ישמעאל וישמעאל חוזר בתשובה. אבל אתם יודעים מה כתוב בסוף ימיו של ישמעאל? המילה החותמת, על פני כל אחיו נפל, אומר רשי, ולפני כן כתוב ישכון. אומר רשי, משמת אברהם, נפל. אתם יודעים מה עומק הרעיון? כשאני משפיע מלמעלה למטה, זה חסד שאי אפשר לתאר אותו. אני מוריד את עצמי למקומות הנמוכים ביותר שיש. אני מעביר מים ממקום למקום. אני לא חופר בארות. אני לא נסגר. אני גם לעולם לא אגיע לזה שאם יפריעו לי בבאר הזאת, אני אעבור לבאר הזאת. אם יפריעו לי לבאר הזאת, אני אעבור לבאר הזאת. אנחנו לא אוהבים את הדרך של יצחק בחיצוניות שלנו. נגיע לזה מיד להבדל. אבל כשאני עושה מלמעלה למטה, לא המהות משתנה. כשהקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה למטה לתת תורה, הוא לא עושה את זה בזמן אדם הראשון. הוא גם לא עושה את זה בזמנו של נוח. הוא גם לא עושה את זה אפילו בזמנו של אברהם ויצחק ויעקב. אתם יודעים למה? כי הלמטה צריך להזדקך כדי לקלוט את הירידה הזו מלמעלה. גם אחרי שהלמטה הזדקך, חטאנו בעגל. כשאני חופר באר, אני לא מבין מה. אבל אני מזכך את המציאות מלמטה ומגלה שבפנים משהו קיים גם אם אני לא נמצא. לאברהם אבינו קוראים אנשי עפרון ובני חטא נשיא אלוקים. אצל יצחק לא פוגשים את זה, פוגשים רק משהו קטן, שאף אחד לא שם לב אליו. הוא עובר מבאר לעוד באר, לעוד באר. ואז הוא הולך, והוא חונה כבר בבאר שבע, נחל גרר, ופתאום המסיבת עיתונאים הגיעה. אבימלך ופיחול ואחוזת מרעהו באים לברקפסט. הוא רואה אותה מרחוק, והוא לא עוסק במלמעלה למטה. אתם יודעים איך הוא מקבל אותם? האיש שחופר בארות, כל כך לא אברהמי. הוא מקבל אותם במשברח הבא. לא וולקם. מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי? מיידי מישראל, זה פתיחה. אחי, הלוואי שהיינו יודעים לפתוח כך. תראו לאן תוביל הפתיחה הזו. למה לכו כבר, מה באתם פה? אגב, מי אמר לך ששננו אותך? זה ממש, זה פוביה יהודית כזו, מאיפה אתה מביא את זה? שום מקום זה לא כתוב? כתוב, ויקנאו אותו פלישתים. היו לזה סיבות מקומיות. זה אגב בכלל לא היה אנחנו, זה היה שבב מוסת. מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ואל בלבלו במוח, מה אתם רוצים? ויאמרו, ראינו כי היה השם עמך. ונאמר תהינה עלה בינותינו בינינו ובינינו. מרשי, ראו באברהם, ראינו בך. מה, לא מובן? הלמטה עצמו מזדקך. כשיצחק רואה, כשאבימלך רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו בעד החלום, אין שם שיחות, אין שם פרק כף שלם של בראשית, אין שם ויגור בארץ פלישתים ימים רבים, לא רוצים אני הולך. אבל יש שם הבנה פשוטה, נוגע באיש הזה ובאשתו מותימה. קצר, פשוט. הלמטה מזדקח. אלה שתי צורות עבודה שונות לחלוטין. שונות לחלוטין. יש חקירה הלכתית ידועה. מה זה בעצם שליח? שליח זה אדם לפני עצמו שעושה את מה שהמשלח שלח אותו, או שהשליח הוא המשלח בעצמו, הוא זרועו. באופן הלכתי זו החלוקה הפנימית הנפשית שתיארתי. מי שלא מבין את המושג חסד וגבורה צריך להבין את תולדות אברהם ואת תולדות יצחק. תולדות אברהם וישמעאל. כשהוא רואה את ישמעאל הוא מוציא אותו מתולדותיו. ישמעאל נשאר בן העמה. הוא מוגדר בן העמה. על ירא בעיניך, על הנער ועל המתך. זה מדהים הפסוק שם. הפסוק אומר, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. והקדוש ברוך הוא בא לתקן ולהחזיר את אברהם למקום שלו. לא בנו. הנער והמתך. וגם את בן העמה לגוי אשימנו. זה לא מפריע לאברהם להגיד לו ישמעאל יחיה לפניך. זה לא עוצר אותו מלהחזיר את ישמעאל בתשובה ולהשפיע. אבל הוא לא יורש במהות. הוא לא המהות. גם מישמעאל עמדו גאירים בעולם. אבל כשחזל רוצים לתאר את עוצמתם של גאירים בעולם, הם מתארים את בני עשיו. אונקלוס הגר. נירון קיסר, רבי מאיר. מבני בניו של המן, המלך, עשיו. כל אלה זה אותם כוחות פנימיים שעוד רגע נדבר עליהם בעומק שרוצה יצחק לגלות. לא אברהם. יצחק לא בורח מאף באר, לנו קשה לעכל את זה. כל הזוגיות של יצחק ורבקה היא דבר פלאי בפני עצמו. יצחק ורבקה. אברהם ושרה שניהם עוסקים בלגייר את האנשים ולגייר את הנשים. גם יעקב ורחל, גם יעקב ולאה עסוקים בהקמת 12 שבטים. יצחק ורבקה זו השלמה של שני הניגודים. את ברכות השם העביר הקדוש ברוך הוא דרך יצחק. רבקה לאורך כל הפרשה מביאה את הכלים לקבלת הברכה על ידי יצחק. יודעים מתי זה התחיל? כשהיא נפלה מעל הגמל. באותו הרגע היא ראתה את האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו, ותיקח הצעיף ותתקס. מישהו חושב שותיקח הצעיף ותתקס זה ניתוק. רק יצחק לא לוקח אמה. רק יצחק לא לוקח שפחה. אתם יודעים למה? כי הוא לא יורד מלמעלה למטה. הוא מזכך את הלמטה. הוא לא לוקח שפחה. הוא נשאר עם רבקה. בין 40 שנה בקחתו את רבקה, ובין 60 שנה בלדת אותם, והמפרשים שואלים, אז עברו 10 שנים, אז למה הוא לא לקח אישה נוספת וכו'? זה לא שייך בכלל יצחק. יצחק חופר בעשיו, כמו שהוא חופר בעירו. אברהם משפיע על ישמעאל. אתם מבינים את החלוקה? אלה שתי מידות, אלה שני עולמות ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אתה לפעמים לא יכול בכלל לראות איך אברהם הוא זה שהוליד את יצחק. זה שני עולמות מנוגדים לגמרי, במילים גדולות, פשוטות. זה חסד וגבורה. עם היתרון של החסד העצום, עם יתרון של הגבורה. אני עוד מעט תגיע ליעקב. אני רק רוצה לסגור את זה. איפה קבור עיסא? זה מערת המכפלה. פרקי דרבי אליעזר, פרקי דרבי אליעזר, יונתן בן עוזיאל, מדהים בפרשה. הנוסח ביונתן בן עוזיאל הוא כזה, מדהים. רישי ביצחק, איתפי, רישי ביסב, סליחה, איתפי בחלקי ביצחק. יש את האגדה המפורסמת, שהוא מעכב את הקבורה של יעקב. הוא מעכב את הקבורה של יעקב, הוא אויב. הוא מעכב את הקבורה. ואז יצחק לוקח את ראשו, והוא קבור בחיקו. שואלים, ראשו של עשיו, קבור בחיקו של יצחק. מדרש, פלא. דיברנו על חברון בשבוע שעבר. ככה מסורת שם. והכי קרוב אגב לציון של יצחק. כל המפרשים שואלים את השאלה הכי פשוטה, הרי אסור לקבור רשע אצל צדיק. נו, אז אולי המדרש לא ידע שהוא רשע, זה מחלוקת. המדרש קורא לו כך, רשי דעשיו רשיעה באיתפי ביצחק. אז הוא ידע שהוא רשע, הוא אפילו זכר את זה. נו, אומר האדמור הזקן, תחזיקו טוב. רשי בעשיו, לא גופי. אתם יודעים מה זה רשי בעשיו? הראשית, זוכרים את הראשית של בראשית? הרשי בעשיו, ראשו של עשיו, יסודות החיות של עשיו, את זה אוהב יצחק ומבקש לברך, כי צייד בפיו. ראיתי מי שמפרש כי צייד בפיו של יצחק. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. הוא גם הרי איש שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא יודע לצוד את עשיו בטהרה שלו. ברשי בעשיו. ואם כי פשוטו, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. הוא לא מתבלבל יצחק. בשום דבר הוא לא מתבלבל. הוא מכיר את הכוחות של יצחק. של עשיו, סליחה. הוא מכיר איתם את הכוחות של יצחק. שאלנו מה זה עשיו מפרקס לעבודה זרה, ומה זה יעקב מפרקס לבתי כנסת. אין בחירה חופשית. זה דבר מדהים. מדהים. אתם יודעים מה העומק של העניין? הרמב״ם, בשמונה הפרקים של הרמב״ם, מדבר על שני הטיפוסים בעבודת השם. על הטיפוס שנקרא החסיד המעולה, פרק שישי בשמונה פרקים לרמב״ם במסכת אבות, בהקדמה. ועל הטיפוס שנקרא הכובש את יצרו. הגדרת הרמב״ם מעניינת מאוד. החסיד המעולה הוא זה שלא מתאבה לרעות ומנצח. אלא הוא פשוט לא מתאבה לרעות. מתוק. ילד טוב. מה זה סוכה? באמת אני אומר. והכובש את יצרו הוא זה שמתאבה לרעות. אבל מצליח להתגבר. הרמב״ם מביא את שני אבות הטיפוס האלה כדיון יסוד בין חכמים לבין הפילוסופים. הוא אומר שחכמים העדיפו את לפום צערה אגר. הם עוד הוסיפו ואמרו, אל תאמר אי אפשי. זוכרים? לבוא על הערבה, אי אפשי לאכול בשר וחלב. אלא אפשי, אפשי, בטח שאני רוצה. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. אומר הרמב״ם, הנה הכובש את יצרו, הוא המודל. ומאידך, הרי ברור שאנחנו שואפים לחסיד המעולה. הרמב״ם עושה איזושהי חלוקה, מתי צריך לנהוג כך, מתי צריך לנהוג כך. יסודות החסידות מופיע דבר מדהים. גם החסיד המעולה וגם הכובש את יצרו, הם שני עובדי השם אדירים. כאן מסתום מכולם צדיקים. אז תשמעו ממי שמתמודד עם יתרו לפחות. לא יודע לכבוש, אבל מתמודד. כל אחד יודע את זה קצת. לפעמים התסכול הגדול של כולם, זה דקה אחת נפשית עצומה. זה שהאדם מתמודד עם יצרו, מצליח לכבוש, אותו נופל, מצליח, עוד פעם נופל. מסתכל במשקפת על הילד הטוב, החסיד המעולה. יש תמיד אחד כזה. חסיד מעולה, כל כך מקנה בחסיד המעולה. עכשיו המורה תמיד מרגיע אותו ואומר, אם היית יודע כמה הוא לא, זה לא שווה הרבה. כי יש חסיד מעולה. יש צדיק גמור. יש צדיקים גמורים. יש את האבות שהיו מרכבה לרצון העליון. כששולח יצחק את עשיו לקבל את הברכות, הוא מדבר איתו המון על אוכל. אתם זוכרים שם? זה ממש ככה. זה מטבח שלם. אתם זוכרים? ואז הוא אומר לו את הביטוי הבא. בצי השדה, בצוד עלי צייד, ועשה לי מטעמים. מטעמים. זה נשמע שם של מסעדה. ועשה לי מטעמים. הרבה סלטים, חינה. עשה לי מטעמים. מה זה מטעמים? מטעמים. פסח ומטעמים. נו, מה זה כל כך חשוב? אז אני מבין שעצם האכילה זה העניין שלנו, גם זה לא כל כך, מה? אומר הזוהר הקדוש, תשמעו, זה לא יאמן, זה דבר כל כך עמוק. מה זה מטעמים? אומר הזוהר הקדוש, אני מתרגם את זה לעברית של ילדים. ילד קטן לא אוהב מטעמים, הוא אוהב טעם אחד. מתוק. הוא אוהב הרבה מטעמים בטעם מתוק. כלומר, הוא מאוד אוהב גיוון. מתוק, עוד יותר מתוק, הרבה מתוק, מתוק, מתוק. כי כולם אומרים לו שהוא מתוק, אז הוא רוצה שיהיה מתוק. הוא אוהב רק מתוק. נכון, כבר סיכמנו על זה יותר מפעם אחת, אני משאל לעצמי שזה קורה מכל שולחן שבא, מי שלא שיבדוק מה המצב. מכירים, מתחילים עם הדגים, עוברים למרק, שקט, כולם בשקט, ואז מגיעים מנות אחרונות, וזה נגמר הערב. נכון, כולם חוזרים, כמו נכון, ברווזים מהכלובים, כולם מגיעים. איך אני יודע מתי אשתי רוצה שאני אפסיק לדבר? היא מביאה מנות אחרונות. ואז כולם באים. שיטה. תנו לאדם מבוגר, מנה ראשונה מתוק, מנה שנייה מתוק, מנה שלישית מתוק. הוא מת במנה השנייה. הוא לא יכול. למה? מה קרה? הוא יכול עוד מנה מתוקה. עדות אישית. יכול אפילו עוד שתיים. אבל באמצע הוא צריך איזה זכות. יודעים בירושלים איזה זכות? באמצע הוא צריך משהו. הוא חייב משהו חריף. חמוץ. הוא מוכן אפילו לצורך החבר'ה לקרוא לזה חמוץ מתוק. אף לא הבנתי מה מתוק בחמוץ מתוק. אבל הוא מוכן גם לקרוא לזה חמוץ מתוק. הוא חייב. הוא לא יכול. הנפש, הלב, הבטן, הוא לא יכול. הוא צריך... מה? הוא צריך חריף? הוא צריך חמוץ? אומר הזוהר הקדוש, זה גוואלד. מי סיפר לכם שהקודש ברוך הוא אוהב רק מתוך? מי המציא את השטות הזאת? מי אמר לכם שהמטעם היחיד, אינטליגנציה של ילד קטן אתם נותנים לקודש ברוך הוא? רק חסידים מעולים הוא אוהב. מרים כמוני הוא לא אוהב. חמוץ חריף מר שילום. שפעם אחת מצליח לנשוך את השפתיים וכובש את עצמו. מה עושה יותר מחת רוח לקודש ברוך הוא? הקרמבו של הסוף, הסחוג, המרק, מישהו פה יודע להגיד? יצחק אבינו אומר, אני לא יודע להגיד. אבל אני אגיד לך למה אני רוצה לברך אותך. כי אני רוצה מטעמי, ולא טעמך. אתם יודעים מי הוא עשיו? הוא תולדות יצחק. הוא תולדות יצחק שמבחינה מסוימת הרבה יותר רלוונטיים לי מיעקב. אתם יודעים למה? כי הוא זה שיצחק יעד אותו להיות הכובש את יצרו. אתם יודעים איזה יצר? כזאת עוצמה, הוא מפרקס לצאת לעבודה זרה. מה זמן? יפה מאוד. עצום. חוכמה. תעבור. רומא. יוון. רישי די עשיו באיתפי די יצחק, אתם מבינים מה עושה יצחק כל ימיו? הוא מחזיק את הרישי די עשיו באיתפי די יצחק. כשהרישי די עשיו יורד לגוף, שם ירחם, נר רשעים ידעך. כך כתוב על עשיו. אבל כשהרישי די עשיו הוא רישי די עשיו, אתם יודעים מה היה מריבה בנחלת שני עולמות? הטעם החמוץ חריף והטעם המתוק באים למלחמה. למי מגיע העולם? למי שנשך את השפתיים או לחסידנות? מי עשה יותר נחת רוח? הם מתרוצצים ומריבים בנחלת שני עולמות. אתם יודעים מה קורה כשאדם מעובר? זה רק רישי. זה עוד לא נה. זה עוד לא מציאות שמשפיעה פחות במציאות. ויהב יצחק את עשיו כי צעיר. אלה תולדות יצחק. עשיו ובנה. הוא ממשיך להשפיע על רישי די עשיו גם בעולמות העליונים. הוא מחזיק אותו באיתפי די יצחק. עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. והייתה לה השם המלוכה. יודעים מי הוא יעקב? יעקב הוא אברהם ויצחק. אחרי הברכות שהוא מקבל מיצחק, שהם הברכות של רישי ועשיו, הוא אברהם ותולדות יצחק. הוא הכוח העשיו. יעקב היה איש תם, יושב אוהלים. עד שבפרשת ויצא, ויבוא יעקב מן השדה בערב. זוכרים את הוא עשיו מן השדה? רק שם כתוב והוא עייף. אצל יעקב הוא לא עייף. אתם יודעים מה קרה כשיעקב, כשעשיו בא מן השדה והיה עייף פרשת תולדות? הוא מכר את הבכורה. אתם יודעים מה קרה כשיעקב בא מן השדה בערב? מכרו את הדודאים והגיעו לעולם מיששכר וזבולון. זו אולי הייתה התוכנית של יעקב ועשיו אצל יצחק. יעקב רואה צאן. כמו אברהם, הוא לא. הוא לא איש שדה, כמו יצחק. אבל הוא איש שדה. גם יעקב מגיע דבר ראשון אל הבאר. הוא לא צריך לחפור. הוא גולל את האבן על פי הבאר, הוא מחזיר את המים. הוא יודע איך להביא מהמים כזאת הפריה בעולם. הכל זה פרשת ויצא. יעקב כן לוקח שפחות, כמו אברהם. אבל בין השפחה של יעקב ואנחנו, זה דבר לא יעני, כמו יצחק. אנחנו תופסים את זה? בין השפחה של אברהם של חסד, נפל אמות אברהם. הוא ישמעאל. אתם יודעים איך בודקים מי הוא הצדיק שבבני יעקב? מי שיהיה הנער את בני השפחות. לא כל כך יאהבו אותו בגלל זה. כי הוא יהיה הנער את בני השפחות. יגידו עליו את כל מה שיגידו עליו. אז מה? זה רק סיבה להמשיך עוד. יעקב, כמו סבא, בא אליו רחל ואומרת לו, הנה נעמתי, בוא אליה. והוא מבין את זה לגמרי. היא אומרת לו, מקודם הווה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. והוא אומר לה, תחת אלוקים אני. היא מבינה בהתחלה שהוא יצחק. היא מחכה לויעתר ויעתר. והיא מבינה אחר כך שהוא אברהם. אתם זוכרים שגם לאה עמדה מלדת? וחזל אומרים, עמדה מלדת חזרה לעקרותה. ואז גם היא מביאה את זלפה. מישהו מחלק בקרב ישראל בין בני גד לבני יהודה או ראובן או נפתלי? בין בני רחל לבני השפחות? לא ארבע אמהות אנחנו נמצאים בליל הסדר? יעקב הוא אברהם ויצחק. בריח התיכון. כלילה בכולו. יצחק מלמד אותנו לחפור בעשיו. עשיו הוא ישראל מומר, כל כך שונה ממה שאנחנו חושבים שזה ישראל מומר. איך אומר הרמב״ם בהלכות ממרים, המומרים שלנו הם תינוקות שנשבו מזמן. הישראל מומר שלנו הוא ישראל שבא בכלל אחרי מתן תורה, אחרי שאנוכי השם אלוקיך כבר נכנס בו. יצחק מלמד אותנו לחפור בארות. יעקב מלמד אותנו לפעול מלמעלה למטה ולהרים את הכל ולזכך את הכל. והייתה מיטתו שלימה. יעקב שיוצא מבאר שבע והולך חרנה, יוצא כשליח של יצחק, וישלח יצחק את יעקב. שליח של יצחק שקיבל מיצחק את ברכת עשיו ואת ברכת אברהם. שקיבל את הברכה שגם הרי שהיא דעשיו יופיע אצלו בזיכוך, בגוף ידי יעקב, במציאות. יעקב, בכל פרשת ויצא, לוקח אותנו מסולם ממלאכי אלוקים עולים ויורדים, עד לכבשים ועתודים עולים ויורדים. עד למקומות שבהם עסוקים הכי למטה, נקודים, עקודים, ברודים, שיקטות מים, ויפרוץ האיש מאוד מאוד גמלים, שור. פרשת ויצא, שלא דיברנו עליה כמעט, דיברנו עליה הכי הרבה, כי פרשת ויצא היא בועה. יודעים מי הדמות היחידה שלא מוזכרת בה? אברהם מוזכר בה, יצחק מוזכר בה, כל האימהות מוזכרות בה. אתם יודעים מי הדמות שלא מוזכרת בה? אפילו לא פעם אחת. עשיו. אתם יודעים למה? כי זו הפרשה של עשיו שנכנס כבר ביעקב. יעקב יוצא כדי לפגוש את עשיו בעוד 20 שנה בפרשת וישלח. ושם הוא יצטרך להגיע עם הכוחות של אברהם ויצחק, שעוברים דרך תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. כל פרשת ויצא היא לא חפירת בארות, היא הכי נמוך שיכול להיות, הכי הכי נמוך שיכול להיות, הכי אברהם. יצחק לא יוצא לחוץ לארץ, הוא עולה תמימה. הוא לא יוצא לחוץ לארץ מאותה סיבה שהוא לא יורד מלמעלה למטה, מאותה סיבה שהוא לא לוקח שפחה. יעקב יוצא לחוץ לארץ והוא לוקח שפחות, והוא צריך את כל זה להביא עם מיטתו שלימה בשלימות לארץ ישראל. הוא לא יוכל להיכנס לפני שכל ה-12 בשלימותם מגיעים חזרה. כל הניסיונות שלו בפרשת ויצא יהיו הניסיונות מול לבן, שיגיד לו, תישאר אברהם, תישאר פה, מה אתה מחפש בחזרה הזאת לארץ ישראל ולחשוף נחשפת לבית אביך? יעקב צריך להיכנס לאט לאט. אנחנו בני יעקב, אנחנו לא בני עשיו, אבל אנחנו בני יעקב שקיבל את ברכת עשיו. אנחנו לא רק יושבי אוהלים, אנחנו יושבי אוהלים ואנשי שדה, וצריכים גם להיות יודעי צייט. אבל אנחנו צריכים לדעת איך להיות יושב אוהלים כדי לקחת את רישי בעשיו, ולהישאר רק עם אותו רישי בעשיו בעטפי ביצחק, כשהוא מרומם, מזוכח, מעולה, עד שלנו מהמקום שלנו יהיה כוח במפגש של השבוע הבא לומר לעשיו, והעשיו זה לא רחוק, זה פה, זה כל אותה השפעה של איטליה, של יוון, של עשיו, של רומא, של יוון, של כל מה שעכשיו לא ניכנס אליו אלא בפרשות הבאות, שרק הולך ומתעצם. וחודש כסלו הוא תמיד החודש שבו פרשות תולדות וויצא ויעקב ועשיו, וכל הסיפור הזה מתחיל פה עכשיו. כל זה מקבלים מאברהם מפה, מיצחק מפה, ומהחיבור של שניהם ביחד שמתחיל אצל יעקב בפרשה שלנו. ערב טוב.